אתם קולטים לאיזה אירוע זכינו להגיע בעודנו חניכים בקורס מקים? דברים שאמר מתן לחבריו באוטובוס בשבת, השבעה באוקטובר, בשעה 11, אחרי שיעזבו את צומת רעים ועזרו לעשרות אזרחים שברחו מהנובה. מתן וחבריו לקורס מקים היו בדרכם לקרב הבלימה בכיסופים. שעה לאחר מכן נופל מתן בגבורה תוך לחימה בהצלת תושבי הקיבוץ. מתן מלכה היה הרבה יותר מלוחם אמיץ. הוא היה אדם של ערכים, של נוכחות ושל לב פתוח. בן בכור, תלמיד ושחקן טניס מצטיין, מנהיג טבעי שמוקף תמיד בחברים. גיבור אנושי. כזה שמדביק אחרים באמונה ובכוח, עד כדי כך שהמשפט שמזוהה איתו יותר מהכל הוא מוטיבציה, זה מדבק. ליבת המלכה, רואת חשבון, יועצת עסקית ומנטורית, עד השבעה באוקטובר אתם תושבי גשר הזיו, ובמלחמה את נאלצת לקיים את השבעה באקו אצל אחיך. בתוך ה-30 את מקבלת החלטה להפוך להיות מנטורית למפונים, לאימהות, לאלמנות. את מדהימה. את מדהימה. רואת חשבון שהפכה לרואת חשבון הנפש. תודה, תודה שהסכמת להתראיין בפודקאסט שלנו.
תודה שהזמנתם אותי.
שמי עירית אורן גונדרס, יושבת ראש ומייסדת עמותת אור למשפחות. במהלך פעילותי בעמותה, נחשפתי לאנשים שחוו טרגדיות קשות מנסו, אך בחרו לקום ולבחור בחיים. פגשתי גם באנשי מופת שבוחרים לתת, לתרום ולהשפיע. ולכבודכם, החלטתי ליצור פודקאסט שייתן השראה, דוגמה והערה לכל מי שחווה משבר קשה מנסו, אך גם עבור כל אחד שמחפש השראה וכוח. בואו נלחץ פליי לכבוד אלה הראויים לתמיכה, לאור, לתקווה. האזנה נעימה.
ליבת מלכה, מתן, בנך הבכור. איזה ילד הוא היה?
מתן, כשמו כן הוא. אנחנו קראנו לו, ברגע שגילינו שאנחנו בהיריון, קראנו לו מתן, ממש עוד בבטן, עוד לפני שראינו אותו. הרגשנו שהוא מתנה לעולם, לנו כהורים, לראשונה וגם אחר כך לעולם. מתן היה ילד שהיה בו כל מה שאמא יכולה לבקש. ילד של אור ואהבה ושמחה וחברים. והוא לימד אותי להיות אימא לראשונה. הוא לימד אותי להיות אם מניקה, אם מחנכת. וברבות הימים, בשנתיים האחרונות, אני לומדת גם להיות אם שכולה.
אם שיכולה.
אם שיכולה. היא עוד מנסה להבין מה זה אומר.
הוא החליט להתגייס לצנחנים. מה הרגשת?
תראי, זה לא טריוויאלי. כשמתן היה כל השנים טניסאי מצטיין, והיינו משוכנעים שגם בצבא הוא ימשיך כספורטאי מצטיין, וביהודה א' היינו מאוד מופתעים כשהוא אמר לנו שהוא רוצה להתגייס לקרבי. ואני יכולה להגיד שלמרות שזה הבן הראשון שלי, אני הייתי מאוד מאוד עם הגאה. אני ראיתי אותו לוקח משימה, ומתחיל לברר מה זה אומר קרבי, וכשהוא החליט שזה צנחנים, אז ראיתי אותו הולך לכושר קרבי. הוא גם בא למאמן שלו ואמר לו תודה רבה על כל השנים, אבל אני תכף מתגייס לצבא וחשוב לי להגן על המולדת ולעשות משהו משמעותי. ועם כל זה שהיינו מופתעים, אז גם היינו מאוד מאוד גאים. אני ממש ראיתי את הבן שלי הופך מנער לגבר, וככל שהוא התגייס אז גם למפקד, ונתתי לזה להוביל אותי. זאת אומרת, הגאווה, הנחישות, להעמיד יד, הוא ישר הלך לכושר קרבי, והתחיל לאכול בריא, ועשה הכל, וחקר מה זה אומר, ואיזה גדודים, וסיירות וכו'. ומבחינתי זה היה גאווה מאוד מאוד גדולה. וזה מאוד הסתדר לי עם כל התכונות אופי שלו, ועם כל הדברים שהוא אהב לעשות, והגשמה, אז הייתי...
7 באוקטובר, ובקורס מקים, מה קורה אצלכם בבית בשבעה באוקטובר?
אז 7 באוקטובר היה בעצם יום שבת, ואני מהמשוגעים האלה שקמים ב5 בבוקר לרוץ, גם אותה שבת קמתי מוקדם, ובעצם במקום לצאת לרוץ, הסתכלתי בוואטסאפ וראיתי בכל הקבוצות של החברות שלי מאשקלון וכו', בלגן של קדבמים וכו', ומשהו גרם לי במקום לצאת לרוץ, להדליק את הטלוויזיה. מה שבדרך כלל לא קורה. ומצאתי את עצמי משעה 6:30 בבוקר, יושבת בגשר הזיב, ומדליקה את הטלוויזיה, ומתחילה לראות את המראות שכולנו התחלנו לראות. מהר מאוד הבנתי שזה לא כתמול של שום, זה לא עוד קדבמים, זה לא רק דרום, וככה אני יושבת בבית שלנו בגשר הזיב, אבל אני פתאום נזכרת שיש לי בן חייל, ובאותה שבת זה היה שמחת תורה, מתן בעצם נשאר בבסיס. אז לקח לי איזה 15 דקות להבין, שרגע, יש מצב שמתן יוקפץ. וככה לקראת 6:45 שלחתי לו הודעה, מתן תתקשר אליי כשאתה מתעורר. לא עברו כמה שניות והוא ישר התקשר, אמר לי, אמא, הרגע יראו אותנו, אנחנו יורדים לבלגן בדרום, אני לא יכול לדבר, אנחנו צריכים לארגן תיק, אני אתקשר אליך כשאני על האוטובוס. זה בעצם היה הרגע הזה שהבנתי מה זה אומר לגייס בן לקרבי. עד אז את לא מבינה מה זה אומר, גם לא היו מלחמות בשנים האחרונות, וככה הרגשתי שזה בטוח, ואני חייבת להגיד שגם כשהוא הוקפץ, היה בי את האמונה שהוא בצהל, צבא חזק, ישמרו עליו, יגנו עליו, הייתי במקום של, הנה הוא הולך לעשות את מה שהוא התגייס למענו.
דופקים לך בדלת.
אחרי 3 ימים דופקים לנו בדלת. כשאני אורזת פלאפלים לחיילים, כן? אין קשר עם הבן, השיחה האחרונה שלנו הייתה אימא, הטלפון בתיק, אני לא יזמין, ואני ב3 ימים האלה, מצד אחד, אין קשר.
את בגשר עזיב עדיין. את בגשר עזיב, למרות
אנחנו קצת נכנסנו פנימה, היינו אצל אחי, כי בגשר עזיב כבר התחילו שמועות, שעוד שנייה מתחילה מלחמה גם בצפון וכו'. ואז אני אמרתי, מספיק שאנחנו ככה מודאגים ממתן, אז אנחנו ככה הלכנו, אחי הזמין אותנו אליו, ואמרנו, נהיה כמה ימים עד שהדבר הזה ייגמר.
בעכו.
ואני מצאת את עצמי רק מחפשת תעסוקה, והלכתי להרוס פלאפלים, חיילים, וככה הייתי, ניסיתי להיות בדוינג, כדי לא להיות לשבת ולהיות מוטרדת, וחיכיתי לטלפון ממנו, גם למרות שזה עברו 3 ימים, וביום 3 בבוקר, הגיעה הדפיקה הנוראית הזאת, כן. והמשפט שיצא לי, אני לא מאמינה שזה קורה לי. זאת אומרת, עד לאותו רגע, לא האמנתי שזה קורה לי, אני זוכרת שראיתי את הקצינים בדלת, ובאותו רגע יש איזושהי הבנה כזאת של מה זה אומר, כאילו, וישר תרגמתי את זה, אני לא הולכת לראות את מתן יותר, זאת אומרת, זה איזשהו, קודם כל את קפואה, וכל הגוף כואב, אין חמצן, התחושה היא נוראית, אבל זה המשפט שיצא לי, אני לא מאמינה שזה קורה לי, וככה הילדים מסביבנו, וזה הרגע שהחיים התהפכו.
זיכרון מהשבעה שנאחז בו, איזה זיכרון טוב, איזה מישהו שבא ופתאום נתן לך איזושהי תקווה. יש מישהו כזה ש...
קודם כל הגיעו באמת חברים מכל הארץ ועטפו אותנו בהמון אהבה, למרות שהיה בצפון די מתוח. אבל היה את חגית ריין, אמא של בניה ריין.
כן.
אני לא אשכח את זה, היא פשוט נכנסה בדלת. לא ידעתי מי זאת. והיא התחילה לעשות לי מנטורינג. ולהגיד לי שככה צפויים לנו עוד ימים קשים, ושהאתגרים עוד לפנינו, אבל מכל נפילה לקום יותר חזקה, והיא באמת אמרה לי, את יכולה להיות אם שכולה, לפקוד, יש לך הרבה על מה לפקוד, ואני משוכנעת שמתן היה ילד מקסים, אבל את גם יכולה להיות אמא שיכולה, וככה אני לא אשכח, היא פרסה את הידיים ככה לצדדים, ואת יכולה אחרי כל נפילה כזאת לקום יותר חזקה. והיא ממש עשתה מנטורינג, הבית היה מפוצץ באנשים, וכולם הקשיבו לה, והיא שם מדהימה, והיא נתנה לי כזה חיבוק חזק מאמא שיודעת, וישבה אצלנו, המשיכה לשבת שם קרוב לחצי שעה, ובסוף כשהיא הלכה, היא אמרה לי, הסתכלתי עלייך מהצד, ואני סומכת עלייך, אני סומכת עלייך שאת תקחי את זה למקום של, והיא נתנה לי המון כוחות. וזה מדהים, אהבת חינם הזאת, ולראות אימא ששקלה בן לפני 18 שנה, באה, מעודדת, לא מכירה אותנו, נתה לי המון המון כוח בתוך החושך הזה.
ובאמת, השבעה מסתיימת, את עם בעלך, עם שלושת ילדייך, מה, קיבלתם החלטה משותפת? הסתכלת על יוסי ו...
אני אגיד לך,
מה קרה?
המצב בצפון היה
מהשיבה.
כזה,
כן.
שאני הבנתי שאנחנו לא הולכים לשים את הראש בשקט. הקיבוץ שלנו היה ריק מאדם, המון חיילים, מתח בצפון, ואני הדבר שהכי הכי הכי רציתי אחרי השבעה, זה להחזיר איזושהי חיוך על הפנים של הילדים שלי, והייתה לי משימה, קודם כל לשים את הראש בשקט. הבנתי שלחזור לקיבוץ, זה לא כל כך יהיה טוב עבורנו. ואז מצאנו את עצמנו מפונים מרצון, כי הקיבוץ שלנו לא פונה, אבל מצד שני אנשים התפנו מרצון, וככה התגלגלנו לזיכון יעקב, למלון של מפונים, ואנחנו ככה עם מזוודה קטנה של כמה ימים, שוב לא היינו, לא ידענו כמה זמן המלחמה תהיה, משוכנעים שזה שבוע, שבועיים וחוזרים, וככה גם אחרי המשבר, אז גם לא בבית שלנו, ואני עם שלושה ילדים, ועבודה וכו', ואנחנו מתגלגלים מהסיטואציה ומקבלים המון החלטות בזמן של אי ודאות. ואני זוכרת שהגעתי למלון ואני רואה שם מלא מלא נשים מבולבלות ואנשים עם ילדים קטנים ולחץ של ילדים בעזה, כי אחר כך כבר התחילו להיכנס לעזה ומילואים. ואני זוכרת שמעבר לאסון שלנו גם הסתכלתי ימינה ושמאלה וראיתי איזה כאוס וכמה כאב וכמה אי ודאות קיים. וכן, והחלטנו להישאר בסוף בזיכון יעקב, וגם מהמקום שככה מצאתי את עצמי. אנחנו ככה עוד רגע לקראת יום האישה, ומצאתי את עצמי עם כל המשבר הזה, גם מוצאת את עצמי בוחרת לעשות למען. אני יכולה להגיד שהאובדן הזה שינה לי את הנשימה, שינה לי את הדופק, שינה את כל ההשקפה שלי אל העולם. אבל הוא גם גילה לי כוחות שלא ידעתי שיש בי.
אני דיברתי איתך חודשיים אחרי שהבן שלך נפל.
נכון.
אני רוצה להזמין אותך לאירוע. אני מדברת בכל ענות חלושה. אמא של זהב. ואני שומעת אישה שלפני חודשיים היא שכלה את הבן הגיבור שלה, והיא להוטה, והיא רוצה לדבר, והיא עושה קלפים, והיא רוצה לתת כוח. אני לא אשכח בחיים את השיחה הזאת. אני חשבתי שאת כאילו... וזה אמיתי. אז, את אמיתית.
אז כשאני עשיתי את ההרצאות...
זה?
אז כשאני התחלתי עם ההרצאות מעגלי שיח במלון של מפונים, הרצון שלי היה בעצם קודם כל להפיץ ולספר את הסיפור של הגיבור שלי, ומתי נפל עם עוד חמישה חברים צנחנים. והתשוקה הייתה לבוא בעצם לספר את הסיפור, ויחד עם זאת, בגלל שאני כותבת, ובגלל שאני מאמנת אישית ועסקית, אמרתי, בואו ככה נעשה ערב לאותם נשים.
אבל עשית שינוי.
ושם התחיל בעצם השינוי שלי. ואני אומרת, בעצם מתן השאיר לי צוואה לא כתובה, לקחת את ההובלה שלו ואת המנהיגות שלו. הראשי תיבות של מתן מבחינתי היום, זה ערכים של מנהיגות, תעוזה ונתינה.
מדהים.
וכל מה שאני עושה היום, זה באורו ובדמותו, ובאמת התחילה, זה התחיל מקלפים, אבל זה עבר בעצם להרצאה שנשים משתפות מה עובר עליהם, ודרך הקלפים והכתיבה שלי בעצם אפשר שיח.
רגע, אבל אני רוצה להבין, רגע, הבן הבכור שלך נהרג.
נכון.
כמה משבעה.
נכון.
אנשים לא עונים לטלפונים חודשים, אנשים לא קמים מהמיטה. מתי זה... איך עשית את זה?
אז...
איך... מה קרה? איך עשית? אנשים מקשיבים לך עכשיו. אנשים שעכשיו קמים באמצע הלילה ושומעים את הפודקאסט שלנו, אנשים שחוו טרגדיה. תני לי את הזץ הזה. מתי נדלק האור?
אז קודם כל, ברגע שהסתכלתי על שלושה ילדים שלי, וראיתי את העצב והכאב, הבנתי שאני חייבת לעשות להם מודלינג. הבנתי שאני... תראה, יש לנו הרבה על מה להתלונן. איבדנו בן, מקסים, מתן והחברים שלו היו בלי נשק, בלי אפודים, בלי המלח הדרוש, המון על מה לכעוס. אבל אני מהר מאוד הבנתי שזה או להתלונן ולכעוס, או להדליק את האור. והתשוקה הזאת היא שהילדים שלי יחזרו לחייך ולשים את הראש בשקט, היא הובילה אותי. והיו המון המון החלטות שהיינו צריכים לקבל. איפה לגור, ואיפה להיות, וכן מלון של מפונים, ואחר כך עברנו לגור בדירה, בסחורה. המון המון החלטות שמעבר למשבר הזה, בעקבות המצב המטורף שהיינו בו, הוביל אותי עכשיו. בסוף המעגלי שיח האלה, ההרצאות שעשיתי בכל הארץ, היו הריפוי שלי. כי בעצם שם הבנתי, כשאני מחזקת אחרות, אני מתחזקת, וחיבקנו, ישבנו ככה אנשים, משתפות, עכשיו לא צריך להיות משפחה שקולה בשביל להרגיש פחד, ואנשים שיתפו מכל הארץ, בזיכון יעקב, ובאפולה, ובחיפה, שלא משנה מה, הם מרגישים פחד, ומרגישים אי ודאות, וכשאני אם שקולה עומדת מולם, ומדברת על השראה, ונותנת כלים לחיים, זה נותן להם כוח, וזה היה הדלק, זה בעצם היה הלמה שלי, וביום של הרצאות, אני קמתי בתשוקה עם כל הכאב וכל הגעגוע, והיה שם הכל. אני כל הזמן אומרת שהיה שם גם בכי לפעמים, כי אני שמה שם סרטון מאוד מרגש של מתן, אבל גם היה שם כוחות שהעברנו הלאה, והרצון הזה להיות ביחד מאוד מאוד, התשוקה שלי מבחינתי הצוואה של מתן היא להעביר את זה הלאה, איך מתמודדים עם משברים, איך את יודעת, לכל אחד אני קוראת לזה כיסא אוויר.
את היית בדוינג.
נכון.
יוסי בעלך הוא המופנם.
נכון.
איפה הוא היה בכל ה... איפה הוא היה ומאוד מעניין אותי לדעת מה קרה לזוגיות שלכם אחרי מה שקרה.
אז אנחנו קודם כל אנשים...
את הלכת קדימה, ומה קרה עם יוסי? איפה יוסי?
גם יוסי הלך קדימה. תראה, אנחנו אנשים שונים היום. אף אחד לא נשאר אחרי אסון כזה כמו שהוא היה. אנחנו מחייכים אחרת, אנחנו מדברים אחרת, הרצון שלנו לעשייה, אנחנו מקבלים פרופורציות לחיים, אחרי משבר כזה אתה ממש מקבל פרופורציות לחיים, אם לפני כן הייתי יועצת עסקית, פיננסית, יש לי חברה לייעוץ פיננסי ועסקי, הבנתי שאני רוצה להעביר אנשים תהליכים אישיים, וללמד על חוסן, וכל מה שלמדתי על NLP וכולי קיבל, אני בעצם עבדתי על כנס לפני השביעי לאוקטובר, על כנס ל-300 נשות עסקים, שמדבר על הגשמת חלומות ומטרות, ואת לא יודע מניח קראתי לו. קראתי לזה כותבת את החיים, לפני השביעי לאוקטובר. ואחרי שזה קרה, אני למעשה היום כותבת את החיים מחדש. עכשיו, לכולנו, אני קוראת לזה כיסא אוויר, נכון, המשבר הזה הוא המשבר הכי גדול שבן אדם, והמחיר הכי גדול שבן אדם יכול לשלם. אבל גם אישה שלא נדע שעברה גירושים, או שמתמודדת עם מחלה קשה, או שלכל אחד יש את הכיסא האוויר של החיים שלו. ואם אני יכולה, מהסיפור שלי, לתת כלי או השראה לאימא אחרת, ומגיעות אליי מלא נשים. בהתחלה זה היה כזה חשש.
תסבירי לי, את מדהימה, אבל אימא שמסתכלת עלייך, שלא חזרה לעבודה, אימא שלא קמה ולא מבשלת מהיום שהבן שלה נפל, איך את עושה את זה? אין רגשות אשם? אין לך רגשות אשם?
יש המון כאב והמון געגוע. אין לי רגשות אשם, כי מתן בחר ללכת לקרבי. אני זוכרת את התשוקה והחיוך של מתן ללכת ביום ראשון לבסיס, לקורס, זה לא משנה עכשיו אם זה לטירונות, וקשה ככל שהיא תהיה, הילד הלך עם חיוך, ואף פעם לא התלונן, כל החברים שלו מספרים שהוא היה נותן את המוטיבציה, ויש לנו, מתן לא האב.
כעס על העולם, למה זה קרה לי?
אני לא הולכת לשם, יש לי המון כעס. יש לי המון כעס על המנהיגים שלנו, על איך שזה יתנהל, המון המון כעס. השאלה אם אני מתבוחרת בכעס הזה, מה זה יעשה לי בחיים? יש לי עוד 3 ילדים, יש לי פה אחריות, לבין להחליט שאני מדליקה את האור בחיים שלי, ומה אני עושה עם הדבר הזה. כי כל מה שאני עושה מאז השביעי לאוקטובר, זה באורו ובדמותו של מתן. עכשיו, מתן, איפה שלא תסתכלי, באיזה סרטון, באיזה תמונות, זה ילד שמחייך, וילד של אנשים. והוא היה 10 יחידות באלקטרוניקה, וספורטאי מצטיין, והייתה לו זוגיות. הוא נהרג שהוא רק בן 19 חודש ויום. אני לא הספקתי בגיל 19 מה שהילד הזה הספיק, וזה הכל ממקום של תשוקה לחיים. והסתכלתי על החיים שלו, ואני מסתכלת כל יום על החיים של הילד הזה, ואני אומרת, מה אני יכולה להעביר הלאה? וזה הלמה שלי. אני קמה בבוקר עם כל הכלים וכל הניסיון וכל מה שלמדתי בחיים, מהעולם העסקי ומעולם ההתפתחות האישית של ה-NLP, ואני היום שם לעזור לנשים אחרות, והמון אמהות מגיעות אליי, אני מאוד פעילה ברשתות, אחרי כל הותר לפרסום כזה, אני מקבלת טלפון מאימא. עכשיו, קודם כל, יש לגיטימציה לכל הרגשות, כי כאב זה כל אחד בדרכו. וגם אימא שבהתחלה, האובדן משנה צורה למה, אני כבר היום שנתיים אחרי.
כן, מה קרה לך שנתיים אחרי זה? איך היית לפני שנתיים, ואיך את היום?
הכאב והגעגוע נמצאים שם. את רואה בן אדם שהולך עם חור מדמם בלב. בסדר, יש לי חור בלב, מדמם, ויש חדר שהוא רק של מתני. ולצד הכאב הזה, יש גם תשוקה לחיים. כי בסוף הזיכרון של הבנים שלנו, זה לא רק כאב. זה גם זיכרון לחיים. אתה יש את המשפט ביום עצמאות, שכולם מצטטים אותו. במותם ציוו לנו את החיים. לנו זה לא סיסמה. זה יום יומי. אני קמה בבוקר, אני לא שואלת אם לקום או לא לקום. אם אני אשאל את השאלה הזאת, ברור. אנחנו כולנו נרצה להישאר בפוך. אני, בעלי, כל האימהות של 920 הגיבורים החיילים, אני לא שואלת את השאלה הזאת. אני קמה, אני מתקלחת, אני מתאפרת, בדרך כלל אני מתחילה את הבוקר עם ספורט, ואני, מוטיבציה זה מדבק, בסדר? אנרגיה לא קונים בחנות לצערי, ואני מבינה שאם אני לא יקום, אז הילדים שלי לא יהיה אימא, את יודעת, באחת ההרצאות שלי, באה אליי ככה אחות שכולה, בסוף ההרצאה היא אמרה לי, תקשיב, היא הייתה אחות שכולה לפני המון המון שנים, והיא אמרה לי, תראי, אני מסתכלת עליך, ואת עושה לי תיקון, כי בעצם כשאימא שלי, כשאחי נהרג, אני איבדתי אימא, ואימא שלי לא הייתה שם, לא בימי המולדת שלי, ולא בזה, היא כל הזמן הייתה עצובה. ולילדים שלך יש אימא, יש לי עוד 3 ילדים, ואני רוצה שהם יחייכו, וכמו שאנחנו אומרים להם, לכו תכין שיעורי בית. אם אנחנו נכין שיעורי בית, ואנחנו נשים יעדים ומטרות, אז גם הם יעשו, ואני מאוד מאמינה
בזה. מערכת בבית? את מערכת?
אנחנו מערכים בבית.
את מבשלת? חזרת
אני מבשל? אני לא מבשלת, לא בישלתי גם לפני השביל אוקטובר. יוסי הוא בשלן מהמם.
יוסי מבשל?
מבשל מעולה וטעים. כל אחד צריך לדעת מה החוזקות שלו ומה החולשות שלו.
מהמם.
אבל אנחנו מערכים, והבית שלנו הוא גם עם חוש הומור, והוא גם עם בכי, ונכנסת הביתה יש תמונות של מתן בכל מקום, והוא נוכח, למרות שזה לא בית שהוא גדל בו, והוא איתנו, הוא איתנו 24/7, גם כשאני מחייכת, גם כשאני יוצאת עכשיו לחול, ולא משנה מה אני עושה.
שמעתי שאת רוקדת יותר טוב מתמיד. הפכת להיות רקדנית.
אז עניין של מוזיקה היה לי מאוד מאוד קשה בהתחלה. אני בשנה וחצי האחרונות לא יכולתי לשמוע מוזיקה. יש לי פלייליסט קורא הלב, שקראתי לו גיבור שלי של מתן, והייתי שומעת השירים האלה ככה, ואחרי שנה וחצי אני גם עושה המון ספורט, ואני ככה התחלתי להתמכר למוזיקה, והיום אני גם מעיזה לרקוד, ושוב, השמחת חיים והחיוך של מתן, דעת למתן יש, הייתה חברה שנתיים וחצי, והחלום של מתן, כשאחרי שהוא סיים את ההכשרה לצנחנים, עד לקורס מקים הוא רצה לנסוע לתאילנד, היה שבוע רגילה והוא רצה, ואני אמרתי לו מתן, אני ככה תיסע לתאילנד, והוא לא הספיק, הוא אמר, אמא זה שבוע, זה קצר עד שאני אתכנן, ואחרי שהוא נהרג, אני הרגשתי צורך לנסוע לתאילנד, וחברה שלו הסתכלה עליי ואמרה לי, יואו, אני כל כך מקנה בך, איך את מסוגלת לצאת לטייל? וכשאני חזרתי, היא סגרה תאילנד, אמרתי לה, שחר, תסעי, אנחנו צריכים לעשות, אי אפשר לדחות למחר שום דבר, לא לדחות אהבה, לא לדחות הגשמה, יש לנו חלום, לחלום, לתכנן ולהוציא לפועל, אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה מחר.
בקשר איתה, עם החברה
שלנו? שחר היא כמו בת, אנחנו זכינו, יש לי בנים, זכיתי בבת, ואני, יש לה משפחה משלה, עוטפת וחמה, אבל אני כל יום מגלה, כמה, למה הוא אהב אותה, וכמה הוא אהב אותה, ואני, היא כמו בת בשבילי, ואני מאחלת לה, שלצד הכאב והגעגוע, היא גם תקים חיים חדשים, והיא תחייך, ועכשיו היא בעודו, ואני מחכה לה, יש לנו דייט שהיא חוזרת, וכן, הכאב והגעגוע לצד האושר והשמחה שמתן מקרין בכל תמונה שלו, ובכל, אני אמרתי לה, שחר, תעשי מה שאת חושבת, מתן איתנו. כל הזמן תחשבי מה מתן היה רוצה. זה ממש מפעיל אותי. כשאני מגיעה להרצאה, זה לא, אני לא בפרונט, אני כל הזמן חושבת מה מתן היה רוצה. אני מרגישה כמו שליח שלו פה, ובאמת כל סדנה וכל כנס שאני עושה מוקדש לו. כי מוטיבציה זה מדבק, ואני מדברת על ערכים, שזה מנהיגות, תעוזה ונתינה. אלה ערכים שמובילים אותי היום.
מה גילית בעצמך שלא האמנת שתגלי?
יודעת, לפני השביל אוקטובר, כל הזמן בימי זיכרון, הייתי צמודה לטלוויזיה, ואת יודעת, אמהות כמו מרים פרץ, ואמהות אחרות שהיו מדברות על הבנים, כל הזמן הייתי מסתכלת, אומרת, איך אפשר? איך הן מסוגלות? אני הייתי בטח מתפרקת. ופשוט גיליתי כוחות שלא ידעתי שיש לי, עד שבן אדם לא עומד במשבר מסוים, אתה לא יודע איך אתה תתמודד, ואני חייבת גם להגיד, אתה יודע, קוראים לי לביאה, וקוראים לי חזקה, יש מלא נקודות שבירה, אני לא מתיימרת להגיד שאני, מלא נקודות שבירה, אני יכולה פתאום לראות חייל במדים, וביום שישי לאסוף את תועד שלי, שהוא גם חייל היום, ולהיזכר בסיטואציה שאני אוספת את מתן, ולפקוט, או לשמוע שיר ולפקוט, או אוכל שהוא אהב, הכאב שם תמיד, אבל בסופו של דבר זה נקודות ולא קו, אני דואגת שזה יהיה נקודות שבירה ולא קו, כי אני אומרת, אושר זה רגעים, וכאב זה רגעים, וזה לא סטטי, אנשים שהם בכאב, או אנשים שבמשבר, זה נקודות, ואני דואגת שזה יהיה ככה ולא קו, כי רק שנפקיד פה את הציוד, זה מקום ש...
מבינה שאת...
תשמעו אותי, אני נצבטת, אני ממש אמיתית.
ליבת, את לא אמיתית. זה ברור לך.
אני גאה, אני גאה שאימהות אחרות מתקשרות, ואני בדרך כלל גם מזמינה אימהות לסדנאות שלי ולהרצאות שלי באהבה, כי אני, אם אני יכולה לעזור לאימא אחת ממשפט או משהו שאני מסוגלת להעביר לה, אני אעשה את זה. אני חושבת שגם רואים את זה במהלך הכאב משתנה והשכול משתנה, ואני יכולה להגיד לך שבתחילת הדרך ראיתי אמהות שלא היו מסוגלות לדבר, וכמו שאת אומרת, אפילו לחזור לבשל או לצאת מהמיטה, והיום הן מעבירות הרצאות, והיום הן מדברות על הבנים, ויש איזשהו שריון שפיתחנו.
משהו ממך שאת רוצה להגיד עכשיו, שמביטים בך אחים שכולים. מה את רוצה להגיד לאחים? כאימא.
את יודעת, כשאוהד התגייס, היה לי מאוד קשה. אני שבוע לפני...
הבן השני שלך.
הבן השני שלי.
כן.
אמרתי, עוד פעם לגייס בן, עוד פעם לראות במדים. ואוהד לא נתן לזה לבלבל אותו. אוהד עשה מסיבת גיוס, והוא בעצם אמר לנו במילים שלו, אמא, אני פה, ומעבר לאח של מתן, אני, יש לי חיים. הוא היה, עשה מסיבה מאוד שמחה עם החברים שלו, שזה דרך אגב, כמו המסיבה של גיוס של מתן.
איך עמדת בזה? אלכוהול
וכו'. ואני ככה צפיתי מהצד, ואמרתי, הילד הזה מעביר אותי שיעור, שהוא רוצה, הוא כרגע מתגייס. ועם כל הכאב של מתן, יש פה ילד שמתגייס, שיש לו את הדרך שלו גם. אז אני זוכרת שהוא נתן לי כוחות להתמודד עם הגיוס שלו, למשל. ואת כל יום שעובר זה התמודדות. וגם כשמתפרקים זה בסדר. צריך לתת בחיים האלה מקום למנעד הרגשות. כי איך נרגיש שמחה ואושר כשאנחנו לא מרגישים כאב. ואני אומרת שאחרי, מותר לנו הכל, אחרי שמאבדים בן, מקבלים פרופורציות, ואני משוכנעת שמי שמאזין לנו עכשיו, מבין על מה אני מדברת, ומצד שני, בסופו של דבר, אנחנו רוצים להנחיח, אנחנו רוצים לספר, וכן אם יש מוטו שאני בשבילו קמה בבוקר, זה החיים הם כאן ועכשיו, החיים האלה זה לא חזרה גנרלית, ולהפך, יש בי תשוקה לעשות הכל יותר, יותר שמח, יותר גדול, יש לי חלום, אני יוצאת להגשים אותו, להפיץ את הבשורה, להגיע לכמה שיותר נשים. את יודעת, משרד הביטחון עכשיו פנה אליי, יש עניין של אחרי השכול, אנשים מאוד קשה להם, למשל מי שהיה לו עסק, מאוד קשה לו לחזור לנהל את העסק. הרבה אנשים סוגרים את העסקים שלהם, צריך להבין שאתה לא אותו בן אדם, לא אותם כוחות, אין חשק לקום בבוקר.
מה את יותר?
והיום אני במקום בשליחות הזאת. זאת אומרת, היום אני הולכת בעצם לבוא, אני עברתי טרנספורמציה, העסק שלי עבר טרנספורמציה, אז אני אומרת, אוקיי, אתה לא יכול לנהל את העסק כמו שהוא היה, בוא תמציא את עצמך מחדש, תכתוב את העסק מחדש, תכתוב את החיים שלך מחדש.
תגידי לי, איך העמותה פגשה אותך? מה את מרגישה שהעמותה,
וואו,
איך היא השפיעה עלייך או...
אור למשפחות זה כשמו כנו. אני זוכרת שכשאני התקשרתי אליך ביום האישה, אני בעצם עברתי המון הרצאות וסדנאות, וכשראיתי את הפרסום שלך לאימא של זהב, אמרתי, אני באה להתפנק, אני באה עכשיו לא על תקן המרצה, אני באה כאימא. ואני זוכרת שקיבלתי ממך את הטלפון, ואני מסתכלת עליך, אני מאותו יום ככה הכרתי אותך, ואני מסתכלת על כל העשייה שלך, ויש במותה שלך משהו אחר. את לא מתעסקת בכאב, את רוצה להפיץ את האור, את גורמת לאימהות ולהורים ללבוש לבן ולאחים ולבשל, בעצם לייצר איזושהי זהות חדשה מעבר להורי השקול או לאח השקול, וזה מדהים, אני זוכרת שבאחד המסעות שיצאנו למילאנו, את לא הסכמת להשמיע שירים שקטים, וכולם רוצו להשמיע את השירים של הילדים, ואת לא הסכמת, בהתחלה לא הבנתי את זה, אפילו כעסתי, ואני מבינה את זה, את רוצה להפיץ את האור, את מצליחה להוציא אנשים מהבתים שלהם, לחזור לרקוד ולדבר ולעשות דברים מרגשים, וזה שליחות, זה מדהים.
זה עזר לך?
מאוד עזר לי.
זה מה שחשוב לי, לשמוע שזה עזר.
מאוד.
גם ליוסי, כי יוסי היה מופנם כזה.
זה עוד לנו מאיזו הנוחות שלנו, בהחלט. ואנחנו מרגישים את האהבה, ואת הרצון לחבק ולפרגן, ובאמת, העמותה שלכם, אתם, אין, כל הזמן דפיקה בדלת, להבדיל מהדפיקה הקודמת, עם משלוח, ועם נרות, ובחנוכה, ובאמת כל הזמן, את לא נחה לרגע, וזה כל הזמן מרגש, אני לא מתרגלת לזה, תדעי לך שכל מה שאת עושה, ואת רואה, אני גם שולחת לך תמיד בוואטסאפ, אני אומרת, וואו, זה לא מובן
רגע,
מאליו.
רגע, אז מפה אני רוצה להעביר איזשהו מסר לעם ישראל. מתן, זה לא הבן שלך. מהרגע שהוא מסר את נפשו, למען שנשב כאן היום, ולמען שהמדינה שלנו תפרח ותסגשג, הוא שילם בחייו. אני נוהגת, ואני אומרת שהייעוד שלנו זה להיות ראויים.
אמן שאני אהיה ראויים.
ואני רוצה להגיד לך, איזה מסר את רוצה להעביר לחברה הישראל? מה ייתן לך כוח שתקבלי מהחברה הישראלית? מה יגרום לך להרגיש שנפילת בנך לא הייתה לשווא? מה היית בכל זאת מצפה?
תראי, כל מה שקורה פה עכשיו, מתן היה ילד שראה את האחר. את יודעת, הוא היה מקובל ותמיד בחבר'ה, אבל הוא לא נתן לזה לבלבל אותו, הוא תמיד ראה את הילדים בקצוות, את אלה שפחות מקובלים, את הילדים השקטים. ואני חושבת שהדבר הזה של אהבת חינם, של לראות את האחר, אנחנו נמצאים פה במדינה שמחלקות, וזה לא מוביל אותנו למקומות טובים. ואני חושבת שאם כל אחד יקשיב לאחר, גם למישהו שהוא לא בדעות שלו, ויסתכל בעיניים יותר טובות, אז יהיה פה מקום אחר יותר טוב. כי השביעי לאוקטובר מייצג את הרוע, ואת הכאב, ואת ה... בלתי יאומן, זה לשמוע סיפורים ולא להאמין מה עשו פה לאנשים תמימים. ואני אומרת, לראות את הטוב ולראות את האחר, יביא פה מציאות אחרת.
בתוך כל העשייה שלך, אפילו חיברת שיר לכבוד מתן. יצרי לך מרחב בטוח. עם ממד בתוך הלב, הסגרי כבר את הדלת, אין בא, אין יוצא. תצרי לך את השקט בתוך ההמון, תשמרי על הנפש, כי הגוף כבר מאותת. ואני עוצמת עיניים ומדמיינת רק אותך, ואין פה נחמה שתתקן לב שבור. גיבור, גיבור של אמא.
ואני עוצבת עיניי, מדמיינת רק אותך, ואין פה נחמה שתתקן לב שבור.
מתן מסתכל עלייך עכשיו. אני בטוחה שהוא גאה בך מאוד. איזה מסר את רוצה להגיד לו? הוא שומע אותך.
שאנחנו פה להמשיך את דרכו. ואנחנו בחיים לא נשכח ונזכור ונזכיר. אנחנו רואה מה אנחנו עושים. אנחנו ממשיכים גם להרצות לבני נוער, וגם לאנשים להפיץ את האור והאהבה שלו, ואת המוטיבציה שהוא העביר לכל מקום. ואנחנו פה להמשיך בדרכו. את הטוב שהוא הפיץ, אנחנו פה להמשיך אותו.
ומה החלום שלך?
החלום שלי שנחזור להיות עם חופשי בארצנו. שיהיה פה שקט ושלווה, שנרגיש שהחיילים שנהרגו בשביל אוקטובר ובכלל, שהמוות שלהם לא היה לשווא, שהולך להיות פה מקום אחר, שתהיה פה מנהיגות שמובילה אותנו, ושנוכל להרגיש שיש פה מקום אחר. אנחנו רוצים להמשיך לגדל פה ילדים, שירגישו בטוח.
וברמה האישית, מה את מאחלת?
ברמה האישית, אני מאחלת לנו לצד הכאב לחזור לחייך, ושיהיה לנו גם שמחות, ושהילדים שלי יגשימו את עצמם, ושנהיה בריאים.
ולעצמך, מה החלום שלך?
יש לי הרבה חלומות. אני מקווה להמשיך, להפיץ, להגיע לכל מקום, ולהפיץ את הכישורי חיים שאני מלמדת, ושאנשים יקשימו את עצמם ולא יוותרו, לא יחיו את החיים האלה חצי קלאץ', ככה ככה. אלא באנו לפה, לעולם, לעשות משהו. יש פה משהו ברמה הלאומית וברמה המיסט כמעט, שבא ואומר מה זה בא לתת, מה קורה פה, מה באנו לעשות. שאלות יותר עמוקות יודעת, מהדברים הרדודים שאנחנו רגילים אליהם. ואני מאחלת לנו שכולנו נחיה חיים שמקשיבים את עצמם, ושנרגיש שאנחנו חיים את זה בתשוקה ובעוצמה, ולא רק כאב עם כל מה שקורה פה.
אם היו אומרים שאת AI, הייתי אומרת שזה נכון. את לא אנושית. את על אנושית.
תודה.
את על אנושית. באמת. את מדהימה. תודה. תודה שתפיצי את האור, את התשוקה שלך, את הנוכחות שלך, את העוצמות שלך לעולם. את בשליחות ענקית של מתן. תודה. תודה. ואין פה נחמה שתתקן לב שבור. גיבור גיבור של אימא.
אני מבקשת להודות לכם שהייתם איתנו, ומקווה ששאבתם כוח מהאנשים המופלאים שראיינתי. אשמח שתשתפו. עמותת אור למשפחות זמינה בפייסבוק, באינסטגרם, באתר, ביוטיוב ובספוטיפיי. עמותת אור למשפחות תומכת, מחבקת ומעודדת הורים ואחים שכולים לבחור בחיים, ועושה ככל שלאל ידה לכבוד משפחות מופלאות אלה במגוון רחב של פעילויות, מפגשים ואירועים. אשמח מאוד לתרומתכם דרך אתר אור למשפחות. משום שלמדתי בחיי שדברים גדולים חייבים לעשות יחד. יחד נאיר לבבות רואים. אשמח לפגוש אתכם גם בפרקים הבאים. שלכם ותמיד באהבה, עירית. Shine.